את כולם בסוף אוהבים את ה... תודה.
זה התשובה שלנו,
על יוד. כן, תורה יוד בחלק הראשון. נכון. אז השיחה הזאת היא הולכת על תורה יוד, אלה המשפטים שנאמרה בתף קופסטנך ג' בשביל הגזרות של הפונקינטין. אנחנו קצת נתבטאים ונגיע אליה גם כן. ו... העיקר זה הלמייסה, בקיצור, זה ברסלב. ברסלב היא, זה הנושא שמייחד אותה. לקחת, אם רוצים להגיד בשתי מילים, מה זה ברסלב, זה לקחת את כל הדברים העמוקים ולהוריד אותם ממש ממש למעשה כפשוטו. זה מה שעושה רבי נתן בליקוטי הלכות, זה מה שעושה בליקוטי תפילות, מי ששם לב, ולקחת את כל הדברים, להוציא אותם למעשה. זה הציווי של רבנו, הרי רבנו ביקש לרבי נתן שיכתוב את הקיצור ליקוטי מוהר"ן. למה הוא ביקש ממנו לכתוב את הקיצור ליקוטי מוהר"ן? אז הוא רצה שמישהו יוציא את העצות שיוצאים למעשה מתוך הספר הקדוש שלו. וכשרבי נתן הביא לו את הספר, אז אמר לו, השן הקוויטל, זאת אומרת, זה פתק יפה, עשית, כתבת טוב, אז קום מהרבה על הקיצור ליקוטי מוהר"ן. דרך אגב, ליקוטי עצות זה אותו דבר כמו הקיצור ליקוטי מוהר"ן, רק בסדר אחר עם ערכים, רק שבליקוטי עצות נוסף כמעט פי שניים. וזה מה שעשה רבי ישראל קרדונר, שכשהוא חיבר את הקיצור ליקוטי מוהר"ן השלם, הוא החזיר את הרעיון הראשוני של רבי נתן לעשות את הקיצור על פי סדר התורות ולא על פי סדר הערכים, אבל להשלים את כל העצות שרבי נתן הוסיף יותר בליקוטי עצות. זה ההבדל דרך אגב בין קיצור ליקוטי מוהר"ן הישן לבין קיצור ליקוטי מוהר"ן השלם שעשה רבי ישראל קרדונר, שאסף את זה. זה סתם ידיעות חשובות שכדאי לדעת, אולי אתם כבר יודעים. אז נגיע לעניין של העשרה דרכים, שכך אמר לי רפאל, שהוא כנראה שמע שאני מדבר על זה בשבוע, לכן זה, מי הצדיק. שמעת גם את הסיור?
שמעתי ככה שתי דקות.
את הליקוט. אז זהו, אז אמרתי לו, טוב, בסדר, אם ככה אני לא צריך להכין שיעור, יש לי שיעור. כי זה השיעור שהכנתי אותו השבוע ביום ראשון. נכון, יפה, אפשר להמשיך עם זה הלאה, יפה מאוד, אפשר עוד ועוד לפתח את זה. אז דבר ראשון, אני קצת תלמיד גם כן של הרב גינזבורג, שבוודאי חלקכם מכיר אותו, והוא אוהב לבנות פרצופים, וזה אחד הדברים שאהבתי ביותר בו, את הבנייה של הפרצוף. ולמה? זה טוב קודם כל לבנות פרצוף, זה להכניס את הדברים לתוך עשר ספירות, זה ודאי דבר נפלא. אבל יש לזה עוד מעלה, והיא מעלת הזיכרון. בסוף גיליתי שזה הסוד של הזיכרון שלו, כן, הוא בוודאי גאון וזוכר טוב, אבל גם הגאון הכי גדול, הבנייה של הזיכרון היא צריכה סימנים, היא צריכה סדר. וברגע שאתה כל דבר מצמיד אותו לאיזה דבר, אז זה מסודר לך בראש וזוכרים את הכל. והמבחן שלי כאן יהיה, שאם בעזרת השם בעוד כמה זמן כשאני אגיד שסיימתי, אתם כולכם תזכרו את כל העשרה דרכים, אז הצלחתי. ואם לא, אז זה כישלון בי. אתם 100% בסדר. אבל העיקר הוא להגיד את הדברים באופן שיהיה למעשה, שפרושו של דבר שכל אחד קם ויוצא. ובאמת, שאלתי, תפסתי איזה בחור אחד, לא יהודי אפילו כבר בן 40, אחרי השיעור ביום שני, אמרתי לו, תגיד לי את העשרה הדרכים. טיק, 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 אמרת הכל. אמרתי, לא בסדר, זה היה שיעור טוב. אם זוכרים, אז זה שיעור טוב. לפני, כי אחר כך היא לא יהיה אפשר. אחר כך אתה אפשר. לחיים, לחיים.
לחיים. לא, אני שואל, כמה פעמים, וזה, שבאמת זה העיקר על המייסר, אני שואל, בסוף, רבי נחמן לא כתב, קיצור לקוטי מוהר"ן. רבי נחמן כתב תורות ארוכות, עמוקות, שמעוררים אותך להתבונן וככה פותחים אותך למחשבות. וכאילו, הרבה פעמים אני הרגשות לב שכשאני מתמקד ישר בעצות המעשיות, זה מקטין את כל הגובה והעומק שיש בדבר, וזה נהיה כמו שיחות חיזוק, אבל בסוף השיחות חיזוק הם...
אני מבין אותך. אז אם אתה שמת לב, אתה שאלת שאלה ואני את התשובה. רק אני צריך לשים תפסיק כדי להגיד איפה הייתה השאלה ואיפה הייתה התשובה. אז הוא שאל שאלת חכם ולא חצי תשובה, אלא תשובה שלמה. הוא פשוט ענה על הכל. אז השאלה הייתה שרבי נחמן כתב תורות יותר ולא כתב את הקיצור לקוטי מוהר"ן. ודבר שני, הוא תירץ ואמר שרבנו יותר התעסק בעניין לתת לך את האור האינסופי ולא רצה לצמצם אותך בעצות. ולכן הוא מבקש מהתלמיד שלו, רבי נתן, ופה אני מנסה להוסיף קצת על הדברים שהזכרת, מבקש מהתלמיד שלו, רבי נתן, אתה תכתוב את העצות. כי למה תמיד ראינו, ואני עכשיו נושא לאיזה נושא אחר, אבל בגלל השאלה שלו, והיות שהשעון הבנתי שהוא לא מה שפה מפריע, אז אם כן, יהיה אפשר להגיד עוד דבר. שימו לב שבאמת ככה הולך מהבריאה. הקדוש ברוך הוא אומר תורה, ויש לו סופר. מי הסופר? מוישה רבינו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, לא, או אולי את עשרת הדיברות, הוא רק כתב, כזה מכתב, מכתב אלוקים חרות על הלוחות. אבל חוץ מזה, את כל התורה כולה יכל להגיד גם כן, כמו שאת הלוחות, לא, שמוישה רבינו כותב את התורה. וככה זה ממשיך הלאה, נקפוץ רבי שמעון בר יוחאי, אז רבי שמעון בר יוחאי לא כותב, אלא יש לו את רבי אבא הכותב. למה? ככה, הוא לא כותב, אלא יש לו את הכותב. ואם נמשיך הלאה על האריזל, אז גם כן האריזל כמעט לא כותב, רק שר דרושי מורי, משהו קטן, ובעיקר מי שכותב זה רב חיים ויטל, שהוא נצטווה לכתוב. ובעל שם טוב הקדוש לא כותב, ויש לו את התולדות שהוא כותב את השמעתי ממוירי. ותראה, כן, שמתם לב שאנחנו על חמישה יחידי הדורות, אנחנו כולנו בו ברצלבים, אני לא צריך לפחד. אז אנחנו הולכים אחר כך לרבא, אז גם כן הרבא כתב, אבל לא כל כך הרבה, והכותב שלו...
הרב קוק והרב ציודה.
הנה גם, אז אני לא יודע, אז אתה תוסיף לי. למה, הרב קוק כתב המון, לא?
כן, אבל הסדר...
יפה. אז ויש את, איך אומרים, את רבי נחמן ורבי נתן שהוא הכותב. אני צריך לדעת שזה משמן, כי כמו שאתה אמרת, שבאמת הרב צריך לתת אור. והתמיד צריך לתת כלי. רק מה? כמו שגם כן הרבי מחבד, כי אני גם כן אוהב מאוד את חבד, אמנם אני לא חסיד חבד, אבל אני מאוד מאוד אוהב את התורות שלהם, אז הוא מאוד אוהב לדבר על מה? אורות בתור וכלים בתיקון. כלומר, הרב הוא יותר מבחינה של אורות בתור. זה משהו ענק, 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 וצריך לצמצם אותו. ומה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להיות בשתי השלבים. זאת אומרת, ללכת ללמוד תורה, וכשלומדים תורה, לומדים תורה, ולומדים את האור שלה, ונהנים, וקבלים את החיזוק, וקבלים לא יודע מה. כל מה שאתה רוצה לקבל מהתורה בכל הדרכים. וצריך לדעת שאחרי הכל יש גם שולחן אורך, גם לומדים דברה ומתפלפלים, והכל כולם יודעים שלמה יעשה כל השונה הלכות בכל יום. אז ככה זה כמו לימוד גמרא ולימוד שולחן אורך, ככה יצאות. מזה ומזה אל תנח ידך, רק פשוט הגדרנו את הדברים לפי השאלה שלך. אז הרווחנו, טוב. תאמיני, אתה מגרע אותי, בסוף אני אתן שכולם יש לנו של אותי, ויוצא שאולי זה יותר טוב מהשיעור. אני מקווה שהקלדת. כן, הכל מוקלד. טוב, אז רצינו להגיד עשרה דרכים בעניין של שמחה. והדרך הראשונה אנחנו נשים אותה בכתר. והכתר זה תענוג, כמו שכתוב בספר יצירה, פרק ב' משנה ד', אומר הספר יצירה, אין בטובה למעלה מעונג, ואין ברעה למטה מנגע. כולנו שמים לב שהעונג והנגע הם אותם אותיות. וזה תורה של רבנו מלכותי מורן, תורה למדווה, והיא גם כן מתקשרת עם על הדיבור של הבעל שם טוב, כי גם הבעל שם טוב וגם רבנו אומרים את היסוד הזה, יש פסוק באחד, מפי עליון לא תצא הרעות, זה הטוב. אבל מה פירוש, אם לא תצא מפי עליון הרעות והטוב, אז מה כן יוצא מפי עליון? הרי הכל יוצא מפי של הקדוש ברוך הוא. אז גם הבעל שם טוב וגם רבנו מסבירים נקודה יפה ואומרים שבאמת מהשם יתברך הוא נותן כביכול אור פשוט. ואנחנו צריכים לצייר אותו בכלים. ומה זה הציור של הכלים? האותיות זה הצמצום והציור של מה של האור. כלומר, חשמל זה טוב או לא טוב? תלוי מה אתה משתמש בו. אם אתה משתמש בו להפעיל מכונות ולעשות דברים טובים מצוין, אני חס וחלילה עושים מחברים כיסא חשמלי, אז זה דבר נורא והיום. כל דבר בעולם, אתה יכול להגיד, מכונית זה טוב או לא טוב? אם אתה נוסע איתה טוב, אז זה טוב. אם אתה מתפרע לרחוב, אז זה סכנת נפשות. כל דבר בעולם יש בו טוב ורע. והטוב הוא כנגד הרע לגמרי, כמו שרבנו אומר מפורש. רק מה? זה לוקחים את אותם אותיות, כמו עונג ונגע. או, אבל שם אתה מוסיף, עושר ורשע. זאת אומרת, זה גם כן אותם שתי אותיות. וככה עוד הרבה מאוד דוגמאות של אותם אותיות שאם אתה בסדר, אתה לוקח אותם למקום הכי גבוה, ואם לא, אתה לוקח אותם חס וחלילה לכללה, למקום הכי גרוע שרק יכול להיות. אז אין בטובה למעלה מעונג. מה עונג? איפה כתוב עונג? והתענגת על השם אלוהיך. כן? לאכלתיך נחלת יעקבך, כי פי אדוני דבר. וקראת על השבת עונג, כן? הפסוקים שאנחנו אומרים בקידוש. אז קראת על השבת עונג, כן? העניין של השמחה הראשון הוא בשבת קודש. יש פסוק, ובמדבר פרק י' פסוק י', פרק י' פסוק י', ביום שמחתכם ובמועדיכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם, ועל זפי שמכם, ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות וכו'. כל פנים אומר הספרי, וביום שמחתכם, אלו השבתות. ככה לשון של הספרי. כלומר, מה נקרא בתורה יום שמחה? זה דווקא שבת קודש. רבנו בליקוטי מורן תורה י"ז בחלק השני אומר שצריך להיות שמח מאוד בשבת קודש. ושאל אותי הרב ושואל את רבי נתן, רבי נתן, תגיד לי, אתה שמח לפעמים בשבת קודש? המים יחבין פרום, אני לפעמים, יש לי עירת שמיים, אני, יש לי איזה פרום בשבת. אמר לו הרב, לא כך. לא, בשבת קודש צריך לשמוח. ועד הרבה, מתוך השמחה תבוא לעירת שמיים. אז אם כן, אם השבת הייתה איך שהייתה, מאוד מאוד להרבות בכבוד שבת. אנחנו נמצאים בפרשיות של המשכן, עכשיו חותמים את הפרשיות של המשכן, פרשת עדה, ורואים כל הזמן, וכמו שהרבה הקדוש אומר בליקוטי מורן, בתורת סמך זין בחלק השני, שכל פעם שנזכר שבת קודש, אז גם כן נזכר מה, כל פעם שנזכר מלאכת המשכן, נזכר שבת קודש, וכמו שחזל דורשים, את שבתותיי תשמעו ואת מקדשי תיראו, שאין בניין בית המקדש דוחה שבת. ולמה? למה שבניין בית המקדש לא דוחה שבת? הרי להקריב קורבנות דוחה שבת. אז נעשה קל וחומר, כמו שהגמרא אומרת, ומה אבוידו דוחה את השבת? בניין בית המקדש הוא בלעדיו אין אבוידו, לא כל שכן שידחה שבת. אפשר לעשות איזה משחק. זאת אומרת, למה, איזה סיבה ש... בית המקדש לא ידחה שבת, לכאורה זה צריך להיות כמו קורבנות, וכמו שקורבנות דוחים שבת, אבוי לא דוחה שבת, אז גם כן מה, אין שום סיבה בעולם שלא ידחה בית מקדש שבת. אז מה צריך לתרץ? אפשר לתרץ הרבה תירוצים, אני אגיד תירוץ חוצבי, כי בשבת לא צריך את בית המקדש. למה? אז הרי כל העניין של משכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז הרב מביא בליקוטי מורן תורת צדיק ד' בחלק הראשון, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. והפסוק אומר בפרשת בשלח, תביאמו ותתאמו בער נחלתך. נכון, משבתך פעלת השם. מה זה תביאמו ותתאמו? מתי הקדוש ברוך הוא רוצה שנבנה בית מקדש? עזרת השם בירושלים. אז מה קרה פתאום שאנחנו צריכים בית מקדש במדבר? הרי אם כתוב בשירה, תביאמו ותתאמו בער נחלתך, מכון לשבתך, פעלת השם, מקדש השם, כוננו ידיך, בית המקדש שייך לעם, לירושלים. מה פתאום עושים את בית המקדש הזמני במדבר? התשובה, חטא העגל, שתי מילים. היות שחטאו בעגל, והוצרכו, וכמו שרש"י הקדוש אומר, כבר עלתה במחשבה מזמן חטא העגל, לעם 40 שנה. כמו שרבנו עיכב את זה, ובחטא המרגלים בסוף קיבלו את העונש של 40 שנה. אבל היות שכבר עלתה במחשבה להניעם במדבר 40 שנה, אז לכן הקדוש ברוך הוא בא ואמר, טוב, תעשו משכן, מה לעשות? מה, נחכה לכם 40 שנה? אני לא יכול לחכות. אז זאת אומרת שהמשכן זה איזה סוג של בדיעבד. אבל עד שהיו מגיעים לארץ ישראל, מה היה צריך להיות? הייתה צריכה להיות השראת השכינה בכל אחד ואחד בישראל. כלומר, באמת יהודי טוב, הוא צריך להיות מקום שהלב שלו בלבבי משכן אבנה, ושהלב שלי זה המשכן הקדוש ברוך הוא. לא צריך אפילו את מה? את המשכן. ובגלל חטא העגל, אז אנחנו יותר צריכים עוד משהו אמצעי שזה המשכן. בית המקדש, מה הוא משמש? הוא משמש יותר למקום של הקרבת הקורבנות. אבל אם לא היה את החטא העגל, היה רק העניין שבית המקדש לקיים את המצוות שם. אבל מתור השראת השכינה, כל יהודי היה מקדש את עצמו בקדושת בית המקדש וזוכה להשראת השכינה. מתי כן יש לנו את הדבר הזה? בשבת קודש. בשבת אדם יכול לעלות ולהתעלות ולעלות את גופו, כמו שכתוב בספרים הקדושים, שהאדם עולה כמה מדרגות, עד כדי כך שהוא בבחינת משכן לקדוש ברוך הוא. וכביכול בשבת לא צריך את המשכן, ולכן אין המשכן זוכה את השבת. משהו פשוט יפה.
המקדש כן דוחה? המקדש כן דוחה שבת?
לא, עבודה של הקורבנות זה משהו אחר, אבל בניין בית המקדש לא דוחה שבת. זאת אומרת, לא מקדש ולא משכן, שזה את החלק של השראת השכינה לא דוחה את שבת, שוב, כי השראת השכינה בשבת יכולה להיות בלי המקדש למשכן. החלק של הקורבנות, זה לא קשור לחטא העגל. מה שצריך להקריב קורבנות בבית המקדש, לכן העבודה כן דוחה את השבת. אז שוב, כמו שאמרנו, שבת העיקר זה למצוא, לעשות תענוג, ולהרבות בתענוג. הסברנו איפה היום יש לנו את העניין של המשכן, אז אמרנו שברוך השם, הבית של היהודי בשבת קודש, הוא נהפך להיות משכן. יש לך ארבעה קירות, זה הקירות, זה הצי השיטים עומדים, וברוך השם, בכל בית יש את הדקת נרות, נרות שבת, מנורה, זה המנוירו, זה המנוירו, נכון, הסדר בדרומה, מנרתא דסתימה, ושולחן עם נעמה ובצפונה ארשין, זאת אומרת שאומר האריז"ל, שאתה צריך להרגיש שהשולחן שלך זה השולחן, והמנוירו זה הסדר בדרומה, ומה עם הלחם, הלחם מיסנה, וכמו שעושים לפי הקבלה 12 חלות, זה לחם הפנים, מה אתה, ואשתך, והילדים, זה הכויאנים, הכהנים שאוכלים, אוכלים את הקורבנות, ובעלים מתכפרים, ושירת הלווים, זה העניין של זמירות שבת, ולכן, כשאדם מתלבש בגדים יפים לכבוד שבת, זה הבגדי כהונה, לכבוד ולתפארת. כלומר, בשבת קודש, אנחנו כולנו ממש עושים, הופכים את הבית שלנו למשכן. זה, דרכתי הגפן, וזה פותר לי את הזה, בטוח. תודה רבה. אז, הנקודה הזאת שימה של משכן יש לי בבית. ברגע שאתה יודע את כל הדברים האלה, אז כבר אתה יכול לגשת לשבת בצורה אחרת. למעדני שבת, להתענג מהם ולהרגיש שאני כרגע מתענג על הקדוש ברוך הוא. הזוהר אומר ביתרו, דף פ"ג עמוד א', אומר הזוהר, לא כתוב אז תתענג עם השם, אלא כתוב אז תתענג על השם. כלומר, בעתיק הסתימה. בשבת קודש, בתענוג שאנחנו אוכלים את השוענד, כשאנחנו אוכלים את הבשר והדגים, אז אנחנו מגיעים ואז תתנהג על השם, על שם הוויה, אתה מגיע למה? לעתיק הסתימה, לא לחינם, הסעודה השנייה היא בעתיק הסתימה, הסעודה של השונט. אז הנקודה הזאת של מה של תענוג שבת. ותענוג שבת, כמו שאמרנו, זה ביום שמחתכם. אז שוב, הדרך הראשונה שאנחנו רוצים להגביר משנכנס אדר מרבים בשמחה, וזאת השם שעכשיו זה שבת קודש, אדר ב', שזה מויסי פרוילך, אנחנו כבר, כמו שהרבי אומר, כל ה-60 ימים האלה זה ימי שמחה, ואם יש לאדם איזה צער, זה בטל מימי 60, זה אחד החידושים היפים של הרבי, אבל הנקודה הזאת של מה? של אדר ב' זה מויסי פרוילך, וזאת השם השבת הראשונה, שבחודש אדר ב' היא תקבע לנו את החיים, להיות משנכנס אדר מרבים בשמחה, שוב להרבות בתענוגי שבת, להרבות בשירי שבת, להרבות בשמחת שבת.
אבל עונג ושמחה זה אותו דבר.
בסדר, זה נכון, אפשר, תראה, תמיד אפשר לחלק, אבל יש להם את העונג יכול להביא את השמחה. זאת אומרת, ודאי שהם שני דברים, אבל העונג גורם שמחה, זה ודאי נכון לכולם. אנחנו נתקדם הלאה, שזה מה שלמדתם תורה י', ונדבר קודם על החוכמה. אם נזכרנו קודם את הרב גינזבורג, אז הוא יש לו לעשר ספירות, גם עשר ספירות פנימיות. הוא שם את העניין של ביטול בחוכמה. לא זכור לי שהוא מביא את הראייה הזאת, אבל זו ראייה די ברורה. הכתוב אומר, והחוכמה מאין תימצא. הפירוש לפי קבלה זה באמת החוכמה, מאיפה היא יוצאת? מהכתר, מאין הנעלם. אבל אפשר לפרש גם כן שהחוכמה, איך אתה מגיע לחוכמה, על ידי שאתה עושה את עצמך לעין. זאת אומרת שעל ידי שאתה זוכה לביטול. זאת אומרת, הביטול מביא לחוכמה. למה הביטול מביא לחוכמה? אז פה נגיד איזה קצת דבר עמוק. אריזל אומר שכל העבירות כולם שאדם פוגם, הוא פוגם באותיות ובבקה שבשם הוויה. ואיפה הוא חס וחלילה כשאדם מגיע לגייבה, גאווה, איפה הוא פוגם? הוא פוגם באותיות יודקה. למה? כי גאווה גמטריה יודקה. זה כל כך יפה, אריזל לפעמים. הראיות שלו הן ראיות כאלה שהוא בא להסתיר לך. טוב, בגלל שזו אותה גמטריה. אבל באמת העניין הוא של השם מלאך גאות לבש. כל הנקרא בשמי לכבודי ברעתי ויצרתי אף עשיתי. כלומר, כל העניין של השם יתברך זה שהוא מלך הכבוד. למה? אז פה יש נקודה עמוקה. איך אנחנו יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא? מה נעשה? האוכל בשר אבירים, בדם עתודים אשתה. העניין הוא שאנחנו יכולים לכבד את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כאילו מה אנחנו יכולים לתת רק במשהו רוחני. וממש הרוחני זה לקבל את הקדוש ברוך הוא. וכמו שאומר רבינו מקוטי מורן תורה ו' בחלק הראשון, מה שמעתם בחודש חשוון, אני חושב אמרו לי. אז הנקודה הזאת של מה? של ימעט בכבוד עצמו, כיצד הרב אומר, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. פירושו של דבר, איך מרבים בכבוד המקום? אני יודע שאתה ממעט בכבוד עצמך. ואיך אני ממעט בכבוד עצמי? הרב אומר שעושים תשובה. אני יודע שאדם עושה תשובה ושומע בזינו וידום ואשתו, כמו שהרב אומר, שזה עיקר התשובה, אז הוא זוכה למה? הוא זוכה להרבות בכבוד המקום. וברגע שאדם חס וחלילה מתגאה, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. וכל המתגאה אומרת הגמרא ברכות עם זין, כאילו דוחק רגלי שכינה. כלומר, הנקודה הזאת של מה של גאווה, זה ממש ההפך של כבוד הקדוש ברוך הוא. והתיקון של הדבר הזה של גאווה, זה על ידי שאדם מה זוכה לתקן את היוד כשבשם, או בעיקר את העניין של החוכמה, שהחוכמה מאין תימצא. רב אומר בליקוטי מורן תורה יוד, באות וב, הוא אומר שהעניין של הגאווה, כן, כשאדם חס וחלילה מתגאה, אז זה כאילו עובד עבודה זרה. ולמה יש דינים בישראל? אז הוא מביא את הספרי, שהוא מאוד אוהב להביא אותו הרבה פעמים, בליקוטי מורן, הספרי פרשת ראה אות צדיק וב, הוא אומר שבכל פעם שיש עבודה זרה בעולם, יש חרון אף בעולם. כלומר, כשיש עביד אזורי, יש חרון אף. מה זה עבודה זרה? גאווה. כשאדם מתגאה, פירושו של דבר הוא שתיק אל עביד אזורי. חתיכת עבודה זרה. זה הבן אדם הזה. עבודה זרה. המן עשה את עצמו עבודה זרה בגלל שהוא התגאה. הגאווה בעצמה עושה את האדם במה נחשב הוא עושה את עצמו במה. ואז הוא מעורר דינים. טוב, איך אני רוצה לבטל מעצמי את הדינים? אז הדרך הרבה אומר, כמו שהרבה דברים בליקוטי מורן, או אפשר להגיד כמעט התורה של ברסלב מושתתת על מילה אחת, ביטול לצדיק. על ידי שאדם מתבטל לצדיק, על ידי זה הוא זוכה לבטל מעצמות הגאווה. כך רבנו אומר בליקוטי מורן תורה י' באות A, באותה תורה, אות אחת קודם, רבנו אומר שעל ידי שאדם זוכה לבטל את עצמו לצדיק. למה? כי הצדיק הוא נקרא איש אשר רוח בו. כן? כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא, משה אומר, שיחפש לחפש, איש אשר רוח בו, מרשי, שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. מה יש לצדיק? לצדיק יש לו בחינת רוח. רבי כשמע בליקוטי מורן תורה ח', שהוא אז דיבר על הרוח חיים, אז הוא אמר, היו אנשי נמירוב, אז אמר להם לפני שהם יצאו, כשישאלו אתכם, מה עשיתם אצל הרבי, מה פעלתם? תגידו שפעלתם רוח. זאת אומרת שזכיתם לקבל את מה? את הרוח של הצדיק. אז הצדיק מה נותן לך? הצדיק נותן לך רוח. רוח דנשיב בשיט פרקין ידוע, בשיט פרקין ורגלים. זאת אומרת, יש לנו אחד, שתיים, שלוש פרקים בזרוע ימין, שלוש פרקים בזרוע שמאל, זה יחד שיט פרקין של הידיים, וכשנושבת בהם רוח, אז אתה מוחא כפיים. ויש לי שיט פרקין, רגל, שוף וירך, ברגל ימין ורגל שמאל, וכשנושב הרוח של הצדיק, זה גורם לבן אדם לרקוד. זה הפשט שעל ידי ריקודין ומחיית כף מבטלים את כל הדינים. כלומר, ברגע שאני מתדבק אל הצדיק, אז מה אני מקבל ממנו? מקבל ממנו בחינת רוח, וזה גורם לי לרקוד. בעומק, אני צריך לשים לב לזה, זה גם מובן שכלית. למה? הרב בא ואומר אדם שמבטל את עצמו לצדיק, פירושו של דבר שהוא אדם ענב. למה? הרוב הבן אדם אומר, כמו שהרבא אומר בתחילת שם התורה, אבי מלך, אנא הם לא, מה? אני לא צריך את אף אחד, מה, אני לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא לבד? תראו שאני מסתדר מצוין לבד. זה הגאווה של האדם, של אנא הם לא. אבל, זה הקשר בין כל התורה, אבל כשאדם מה? הוא לא באנא הם לא, אלא הוא יודע שהוא מתבטא לצדיק, זה עצמו מה? ביטול הגאווה. ואז הוא זוכה מה? לקבל את הרוח של הצדיק. ואז כמו שכתוב, ויישא יעקב את רגליו, כמו שהרב שם אומר, נשא דיבו את רגליו. הרי הרגליים נושאים את הלב, כן, אבל כשיש לך שמחה, כשיש לך את הרוח של הצדיק, אז אתה נושא. כמו שהגאווה, הריקודים במחיאת כפיים, מסלקים את הגאווה, אותו דבר, כשאתה מסלק את הגאווה, אתה מגביר את השמחה. אם אדם רוצה להגיע לשמחה, אז על ידי שהוא מסלק מעצמו את הגאווה. אז הדרך השנייה בעבודת השם, פשוט לעבוד קצת יותר על ענווה, ואז ממילא אתה תשמח. אנחנו עדיין צעירים, אני מנסה לכלול גם את עצמי, אז כשבאים לחתונות, תשימו לב, האנשים הכבדים והמכובדים, מגיע הריקודים, יושבים. הם לא בעסק של הדבר הזה. למה? כי מישהו כבד ומכובד, אז הוא לא זז, הוא לא יכול לרקוד. לעומת זאת, אנשים אפילו שזה לא תלוי בגיל, שרוקדים ושמחים, שימו לב, מי רוקד ושמח? מי שיש לו שפלות וענווה. זה לא שהוא לא מכובד לו לרקוד, מכובד, לא מחפש את הכבוד שלי, מחפש לשמח את החתן והכלה. אז שוב, הנקודה הזאת של על ידי ריקודין ומחיית כף, אדם מקבל ענווה, הוא מקבל את הרוח של הצדיק, הוא מקבל ביטול, ועל ידי זה אדם מגיע לשמחה. כי שוב, כשיש דינים, אז אין לאדם שמחה. והריקודים ומחיית כף וביטול הגאווה הם אלה שגורמים את השמחה.
למה לא ביטול להשם?
איך?
למה לא ביטול להשם מגבר?
איך?
למה לא ביטול להשם?
זה מנסה לבטל להשם, יותר קל לבטל לצדיק. לבטל להשם זה כאילו מופשט, נפשי כף על הכל תהיה. אני אגיד לך יותר. הרי אדם פעם אחת אמרו לו, אחרי שהוא עשה את הרוצה שלו, מישהו עמד לו במקום, הוא התרגז. רגע, לפני רגע אמרת, נפשי כפה לכל תהיה. מה אתה זה? נפשי כפה לכל תהיה, לקדוש ברוך הוא, אבל המחוסף הזה, מגיע לו שתי ספירות. כלומר, נתבטל לקדוש ברוך הוא, כולנו מוכנים להבין שאנחנו מבטלים ומוטלים לקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים להיות גב, קטנים שמגרדים את התקרה עם האף. זאת אומרת, אתה מבוטל לקדוש ברוך הוא, למה? כי הוא כל כך גדול. אז כשאתה מבוטל לצדיק, אתה באמת יכול להגיע למה, לאיזה נקודה.
צדיק אפשר להיות בעל גב הגדול.
גם כן, טוב. אז מה שלא מבוטל לצדיק באמת? להיות מבוטל לצדיק זה לקבל לענווה. כל פעמים רבנו אומר את זה פרש, אני כותב מורן. בתוראיות, מה שלמדתם. הוא אומר מפרש, על ידי שאדם זוכה לביטול את הצדיק, הוא לא מקבל לענווה. ואם הוא עדיין נשאר בעל גאווה גדול, אז הוא אומר שהוא מבוטל לצדיק, הוא בכלל לא מבוטל לצדיק. משרבה אומר מפורש שיש כאלה ששומעים את הספר של הצדיק, תורה שלמה מלכותי מורם, וכל הכוונה שלהם, בחלק השני, כל הכוונה שלהם לעשות, לקנטר את האחרים שכאילו לא מכירים את הדרך הזאת בעבודת השם. הוא יגיד תורות מלכותי מורם, להגיד את הכל וזה, אבל אין לו שום ביטול הצדיק. ביטול הצדיק בראשו של דבר שאתה נהיה ענב. זה באמת.
מה זה ביטול הצדיק כאילו... לצדיק הכוונה לרב נחמן?
אז ככה, כן, דבר ראשון, התשובה היא כן. עכשיו, אז זה מה שאתה נכנס, אתה נכנס לשאלה שהיא מעצבנת, אבל אני צריך לדבר עליה. והיא ככה, מה אנחנו היום עושים כיום, כן? אז צריך לדעת, הרבי רצה שיהיה תלמידים ושתלמידים יעשו תלמידים. כלומר, מה שיש כיום משפיעים שאנחנו חייבים אותם, זה כדי משפיע שמעביר את האור של הצדיק. אבל צריך בברסלב לא לתפוס כאילו אור עצמי. זאת אומרת שאני משהו, וכאילו על פי העצות של רבנו ועל פי הזה, אבל אני מוסר כאילו את עצמי. ובאמת, אלה שהמבוטלים באמת לצדיק, אפילו שיש להם מנהיג, אבל הוא רק בתור משפיע. הוא עוזר להם איך מה להיות יותר מבוטלים לצדיק האמת שזה רבנו. אבל אם הוא לוקח אותם אליו, שיהיו מבוטלים אליו, אז בסדר, אז פתחת עוד חסידות, אבל זה כבר לא ברסלב, זה יכול להיות משהו אחר. אז הנקודה היא, כמו שאנחנו אומרים, היא להיות מבוטלים לצדיק האמת. כי רבנו אמר מפורש, ממני עד ביאת משיח לא יהיו חדשות. אנחנו מאמינים לו. רבי אמר, האש שלי תוקעת עד ביאת המשיח. אז בסדר, אתה רוצה לא להיות ברסלב, בבקשה, יש הרבה אפשרויות, אף אחד לא יבוא אליך בתלונות, יש הרבה דרכים בעבודת השם. אדם שהוא חבדניק לא יהיה לו שום תלונות, ואדם שהוא ליטווק גם לא יהיה לו תלונות. אדם שהוא ספרדי ודבוק במקובלים והכל, אף אחד לא יבוא אליו תלונות. ואני נחמדת שאתה רוצה להיות ברסלב, אז סתם, מגלים לך מה זה הדרך להיות ברסלב. אז להיות ברסלב זה ביטול הצדיק, והכוונה לצדיק של רבי נחמן. אף אחד לא מכריח אותך, אבל אם אתה רוצה, זו הדרך. אז שוב, אמרנו בכתר את העניין של להרבות בעונג שבת. ואמרנו בחוכמה, את העניין של הביטול, החוכמה מאין תימצא, כלומר לעבוד קצת על האף הגבוה שלנו ולהיות בטלים מבוטלים, להיות בטלים להשם יתברך, להיות בטלים לצדיקים, להיות בטלים גם לחברים שלי, להיות בטלים לאשתי, אפילו לפעמים גם כן למצוא להיות בטל, גם כן לילדים. בן אומר בליקוטי מורן תורה י"ד בחלק הראשון וגם תורה י"ט בחלק הראשון, שאדם צריך לעשות שהוא ישתח טוב. מה זה ישתח טוב? מתחת המדרגה שלך. הרי כתוב, נחי דרך הנשיב איתתה. והפשט הפשוט הוא שכשאדם רוצה לישא אישה הוא צריך לרדת קצת, אבל הוא צריך להיות מה? בטל גם כן לאשתו באיזשהו דברים מסוימים, ולהיות שבו איש תחתוב. שבו איש תחתוב, ראשי תלות אשת, הרי זה אומר בלכותי מורן. זאת אומרת להיות בטל גם כל דבר ולמצוא את הענווה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. הרי זה אומר מה זה מכל אדם? מכל אדם ואדם הוא היה עוד יותר ענב ממנו, ככה הרי זה מסביר. טוב, אז הגענו עכשיו לבינה, והבינה זה עולם התשובה, אלמא דחירותא, שהאדם יוצא לבן חורין מהאבונות שלו, וכל העניין של התשובה, כמו שהרב אומר בליקוטי מורן תורה עם ט' בחלק השני, שיום הכיפורים זה בתשובה, ועניין של תשובה זה למעלה מהזמן. אבל מצד שני, הם הבנים שמחה, הללויה. כלומר, עיקר השמחה זה בבינה, באימא. איפה המקום של שמחה, מי שרוצה לדעת, איפה באמת, מה הספירה של השמחה? אז הספירה של השמחה זה אימא, זה בינה. הם הבנים שמחה, הללויה. אז מה זה עיקר השמחה בבינה? יש ליקוטי מורן, תורה נדלת בחלק הראשון, עוד וב, הרב אומר, שעל ידי ניגונים, פה כשנכנסתי ניגנו בגיטרה, ובאמת עיקר הניגונים שהרב מדבר בהם, זה להיות מנגן ביד. זאת אומרת, לקחת ולברר את הרוח טובה מהרוח מחאה. זאת אומרת, זה מה שאדם עושה עם התיבת תהודה של הגיטרה, וכמו שהרבינת המסביר בלכותי הלכות הלכות פישוט הלכה ג' שרבינת המסביר שיש קול ישר וקול חוזר, ועיקר הנגינה זה על ידי העירוב של שתי הקולות האלה ביחד, דברים ממש נפלאים בתורת הנגינה שרק עליהם אפשר לתת שיעורים לסוף. על כל פנים, אז הנקודה של תשובה זה לברר את הטוב מעלה. כי באמת גם כשאדם נופל, אז מה הוא עושה כשהוא נופל? הוא כנראה היה צריך לברר שם איזה ניצוץ קדוש. רק מה? הוא עושה את זה באיסור. עכשיו כשהוא עושה תשובה, אז כתוב בגמרא ביומא דפיבה ומודד, שהגמרא אומרת שמה צריך לעשות? צריך להפוך את העוונות לזכויות. ואני הקטן שואל, הדלקתי אור בשבת במזיד, איך אני יכול להפוך את זה, את הזדונות לזכויות? איך ייתכן שאם אדם הדליק אור בשבת במזיד, יכול להיות שעל ידי תשובה מהעבר, וכמו כל מה שהגמור שם עומד בפעידה ומודד, איך זה יכול להתאפך שהדבר הנורא והיום הזה שעשיתי שהוא יחשב לי לזכות התשובה עיקרה? כל אבון שאדם עושה, יש שם גם כן איזה ניצוץ קדושה בתומעה, והוא נפל לשם. באמת, לא רוצים ממך שתיפול לשם. אבל אחרי שנפלת לשם, אז תשובה. כמו שהרב אומר בליקוטי מורן תורה למדי בחלק הראשון, זרקה להחזיר את האבן לאתר בזדריקת מתאמן. זאת אומרת, תשוב אי, מה שהנפילה שהייתה למטה, להעלות אותה ולהחזיר אותה חזרה למקום הקדוש. אז זאת אומרת שבכל תשובה, באמיתות, זה חידוש עצום של הרבי, מבררים את הטוב מהרע. כלומר, גם בכל מקום, בלמטה למטה. עוד דבר שאם הזכרנו דווקא, אני לא יודע מי זכותכם, יש פה באמת תלמידים של הרב גינזבורג, כי אני לרוב לא מזכיר אותו כך בשיעור, והיום הוא זורם לי מהפה הרבה. אז אבל השם טוב הקדוש אומר בקטע שם טוב, את העניין של הכנעה, הבדלה, המתקה. ומי שמכיר את הרב גינזבורג, כמעט חצי מהתורות שלו, הם באיזשהו מקום מגיעות להכנעה, הבדלה, המתקה. באמת הסדר הזה של הכנעה, הבדלה, המתקה, זה אחד הסדרים הכי יפים שיש. ואפשר להבין כמעט את כל התורה כולה עם הסדר הזה של הבעל שם טוב, הכנעה, הבדלה, המתקה. אז קודם כל כשאדם עושה התשובה, זה הכנעה. תיכנע. אתה לא בסדר, יהיה לך שתי פאצ'ים, ואתה לא בסדר. בסדר. עכשיו גמרנו מה לא בסדר. מה הלאה? הבדלה. להבדיל בין הטוב לרע. זאת אומרת, גם כשעשיתי חס וחליל עבירה, אז צריך להבדיל את החלק הרע, שזה ה-99% של העבירה, ולמצוא את הניצוץ הקדוש. למצוא את הניצוץ הקדוש, פירושו של דבר, אתה לא צריך לעשות שום דבר. זה נעשה מאליו, אחרי ההכנעה, נעשה ההבדלה. או אם אתה מצליח למצוא איזה דבר, גם כן שהיה שם, בסדר, שהיה טוב, זה גם טוב. ואז מגיעה המתקה. זאת אומרת, להפוך את המים מרירים למתיקים, ולהעלות את זה חזרה לקדושה. וזו תשובה, תשוב, היי, להחזיר ולהעלות את המקום לקדושה. אז זה בינה, וזה שמחה. הם הבנים שמחה, זה לעשות תשובה משמחה. יש תשובה מהירה, בסדר, אדם מפחד לא רוצה לקבל עונשים. תשובה מהירה, פירושו של דבר שאתה דואג לעצמך. אני לא רוצה לכם לקבל מכות, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. לא מעניין אותי כל כך הקדוש ברוך הוא. אני בראש שנה ויום כיפור מאוד לא מפחד. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותי. וזה מה שהרשש אומר במוסר שלו, שלפני התקיעות הוא מביא את, את התיקוני זוהר, תיקון ו' דווקא ב', ששם כתוב שכל העלמה צעקים ככלבים בראש השנה ויום כפורים, אבלן מזונה, אבלן חיה, אבלן תשובה! אם אני אצועק אבלי תשובה, למה אני כלב? אלא תשובה, למה אתה צועק? למה אתה רוצה תשובה? כדי לא לקבל מכות. אדם רוצה שלא יהיה לו בעיות בפרנסה, לא בעיות באישה, לא בבריאות, לא בילדים, לא בשום דבר, אז הוא עושה תשובה, הוא יודע, אם אני לא בסדר, חוטפים מכות. אבל למי אתה עושה את התשובה הזאת? לא בגלל הקדוש ברוך הוא, אלא בגלל עצמך. זה נקרא תשובה מהירה. מה זה תשובה מאהבה? אני צריכתי להבין, כמו שאומר הזוהר, בהקדמה, דף י"א, אומר הזוהר, בגין די הוא רב ושליט, מה לכל העלמין? הצלחתי להבין שמה שהקדוש ברוך הוא, הוא באמת, יש יראת הרוממות. ואני לא הייתי בסדר. וכואב לי על זה שלא הייתי בסדר. אמרתי במאמר מוסגר, שהיום אנחנו יותר שייכים הרבה פעמים לתשובה מאהבה יותר מתשובה מהירה. כי למה? אנחנו היום בדור שלא מפחדים. אתה רוצה לפחד, איך לרוסיה, תפחד מפוטין. אבל בעיקרון לא מפחדים. אדם עכשיו רוצה להגיד על ראש הממשלה שהוא חמור, הוא כלב, הוא מטומטם, הוא משוגע, ולכתוב ואת הכל. אף אחד לא מפריע לך, אתה לא מפחד מכלום. לפני 100 שנה, אדם באיזה מדינה שלא יהיה, היה כותב כזה דבר, על המקום, או שהיו יורים בו, או ששמים אותו בקלבוש ל-100 שנה, זהו, נגמר. אדם היה מפחד. אדם היה מפחד מכל שוטר, פחד מוות, שלא יחליט פתאום לתת לו מכות. היה פחד, נולדו לפחד. מהחדר, אדם היה מקבל מכות מהרצועה, הרי מה היו הימים הטובים של הילדים? זה היה שלושת השבועות, שאז גוזבים את הרצועה. היום אם אתה רק יהיה לרבי, יגיד משהו לילד, לא ירים עליו יד, כבר יש לו יועצת חינוכית. אז טוב, אז אנחנו בדור, זה לא שזה טוב, זה רע, אבל זו המציאות. המציאות היא שאנחנו לא מפחדים משום דבר. ולכן גם אין לנו יראת שמיים אמיתית. למה? אדם שרגיל, וזה תשמעו טוב, אדם שרגיל לחיות בפחד, אז הוא גם מפחד מהקדוש ברוך הוא. ואדם שלא יודע פחד מהו, הפחד הכי גדול שלו זה ששוטר לא יתפוס אותו ויתן לו רפורט. זה פה המושגים שלו, של הפחד. דברים קטנים, אין פחד אמיתי. יש לפעמים אדם חולה, אתה רואה, הוא מפחד. אבל סתם בן אדם, זה לא כמו שהיום, אתה היום בחור הולך ברחוב, לא אכפת, הוא לא מפחד. פעם אדם, בפת יהודי בגלות, היה בפחד כל רגע שלא יקפוץ לו איזה שקוץ אחד, ויתן לו מכות או משהו, כל הזמן היה פחד. והפחד הזה תורגם גם לפחד מהבוערת זבוח. ולכן, כשהיה מגיע ראש השונה, אז כתוב שמה, שאפילו הדגים שבים היו רועדים, היום אנחנו שומעים את כל הזה, ואלו פלוצוס, ושומעים את כל הדברים האלה, ולא מבינים על מה רבי ישראל סלנטר דיבר. אני אומר את האמת, אז נו. אנחנו לא מבינים על מה, אלו זה לא דוב. למה, מישהו חשב שאלו זה דוב? שאלו זה דוב? לא, אבל מה, לפני שני דורות זו הייתה המציאות. האדם רק היו מגיעים הימים הנוראים, הייתה כזאת רעדה, היית רואה פנים אחרות אצל כל בן אדם. אז הפסדנו את העירה הזאת בגלל שהיום אנחנו בדור שלא מפחדים, אבל יש בזה גם משהו טוב. כשכבר יהודי, ברוך השם, עושה תשובה, הוא עושה תשובה בגלל שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. הוא עושה את התשובה לכבוד הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, זה מצד אחד לא טוב, מצד שני אנחנו יכולים לתעל את זה ליותר טוב ולמצוא שאנחנו יותר מגיעים היום לתשובה מאהבה. היום בחור בן 16-17 שפתאום, שבא מהעולם, נגיד אפילו מהעולם החילוני, וחוזר מתשובה, בתשובה. תגיד לי, אתה מפחד ממשהו? מפחד מהגיהנום? הוא לא יודע מה אתה מדבר איתו. למה הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא טוב עם הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא עושה תשובה. זה מעלה. היום מסתובבים אנשים שלפני כמה דורות שהגיעו במדרגות האלה, ונחשבים צדיקים גמורים, עובדים את הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה. ויש לנו מעלה כזאת שלא הייתה אותה מבריאת העולם. הנקודה הזאת שהיום אנחנו יותר יכולים להגיע לאהבה. אז זה הבינה, זה השמחה. שוב, כשנכנס אדר, מרבים בתשובה. כן? זה צריך לדעת, כל השנה עושים תשובה. רגע אמרנו את השביעי בבין, אז כבר מתחילים לעשות את התשובה של אודור. והתשובה של אודור פירושו של דבר שאדם עושה תשובה מאהבה נטו. מאהבת הנס, כמו שכתוב, עד הוא קיבלו במאה אחשווירוש, מאהבת הנס. זאת אומרת, יותר לעשות תשובה, אבל הדגש הוא מה על אהבה, וזה מביא לשמחה. שוב, כמו שזרנו בדבר רבינו, כשאדם עושה תשובה, הוא מברר את הרוח טובה מרוח נחה, על ידי כלי זמר וניגונים, אומר הרבה בתורה מונדלת, כשאדם מגיע לשמחה. אז זה הדרך השלישית לשמחה. אז כבר דיברנו על שבת קודש, דיברנו על ביטול הגאווה, ועכשיו אנחנו מדברים על תשובה מאהבה, שהיא אוטומטית מביאה את האדם לשמחה עצמה, ושמחה עצמה מביאה את התשובה מאהבה הזאת אותו דבר. חסד זה הכי נחמד, זה מה שהולך פה לשולחן, אין שמחה אלא בבשר ויין. ודווקא היום בדיוק קראתי את זה של חיים קניאבסקי, שהוא כותב שבכל ראש חודש אדר הוא נוהג לשתות יין, זאת אומרת איך אדם יכול לשמוח, זה לא לחוץ על כפתור, אבל כתוב מפורש בגמרא בפסחים קופתת, שעל ידי שתיית יין, על ידי אכילת בשר, אדם שמח, אז צריך לשתות יין. וכתוב שם, זהו, אז היה לו שתי מנהגים. יש שמים שהוא נהג כל החודש, ויש נהג בראש חודש. אני לא מבין את המנהג לא כל החודש, אולי זה קצת מוזר, כל יום לשתות יין, אבל הרב מזוז תמיד מספר שכשהוא אכל בבוקר אצל חמיב, בפעם הראשונה אחרי החתונה, אז הוא הכיל ונזר לו כוס יין. טוב, אז הוא חשב אולי בכבוד שביחתן. רק הוא רואה שככה הבינה כל בוקר. אצלנו לא שותים מים, אתה רוצה, כמו שגיד יין, זה מה שאתה שותה. לא משתגר, הוא אומר שזה כתוב, באמת היין בריא, כן? אם אדם שותה במידה, כמו שאומר רבי בליקוטי מורן תורה כתבה בחלק השני, שאם שותים במידה, זה עד הרבה, זה מגדיל את המוחים, זה מציאות. אבל הם קצת שותים יותר מן המידה. אני לא מדבר על ברונפן, ברונפן המידה שלו סכנה, כמו שהרי מזג אצבע לרבי נתן ורבי נפתלי, אז הסתכלו. אז הרבי אמר, וברונפן, הרבי אמר, גם מעט זה טוב. אז רבי נתן סליחה אמר, גם מעט זה טוב. אז הרבי אמר, כן, וברונפן רק מעט זה טוב. אבל זה ביין, ביין שרף, אבל בשחר, בערק, ב... לא יודע, ב... בספירטיסים ושש, זה מה הם שתו. טוב. אז הגענו לחסד. אז החסד זה אין שמחה אלא בבשר ויין. יש דבר שהרבה יודעים אותו, היום חיפשתי אותו דווקא היום. איפה כתוב את הדבר הזה שמאז שחרב בית המקדש ניטל טעם בשר וניטל לעצמות או בעצמות? מישהו ראה את זה פעם אחת? אף אחד לא ראה. אז באמת אומרים את זה בשם חז"ל. היום גיליתי שזה נמצא כנראה רק בתוספות על התורה או בפענח רזה. זה אותו דבר. ששם זה נמצא. אבל כך כתוב, אני יודע את זה מאז מגיל מאוד מאוד קטן, ותמיד הייתי בטוח שזה חז"ל, והיום אמרתי, אני צריך למצוא את החז"ל הזה, כי אני לא זוכר שזה בש"ס, אז איפה זה כן נמצא. אז ראיתי שבאמת זה לא נמצא, אלא זה בראשונים, אבל הם מביאים את זה משם חז"ל, כנראה מדרשים שהיו להם. אז בשר היום באמת ניתן הטעם שלו, פרט שהוא בא מהאורגוואי, או לא יודע מה, אחרי שישה חודשים, אחרי הקפאה של 50 מעלות, ואחרי בישול כזה. בשר טרי כמו שבשר של הקורבנות, וזה העניין של מה שאנחנו עומדים עכשיו בדף היומי, את כל העניין של שלמי חגיגה, כל הנקודה הזאת של הבשר. ואין שמחה אלא בשר ויין, ובאדר יש יותר עניין להרבות באכילת בשר ושתיית יין בשביל להגיע לשמחה. אז זה הדרך הכי קלה. הדרך...
זה של רבנו לא?
מה זה?
זה יצא של רבנו לא?
לא, לא חייב להיות, אנחנו לא מתחייבים. כן, כן. לא, תראה, זה חזר להדיה. כן,
מה הקשר לחסד?
זהו, מה הקשר לחסד? יפה מאוד. אז הנקודה היא ככה. הלל אומר, שפעם כשהוא נכנס לבית המרחץ, הוא היה אומר, אני הולך לעשות חסד עם העלובה. יש כמה נשמות במדרשים, חסד עם הגוף שלי, לא משנה מה לשמות. ברגע שאדם עושה טובה עם גופו, זה נקרא שהוא עושה חסד. וברגע שאדם מבריא את גופו ואוכל לשם של מים, אוכל כדי להגיע לשמחה, אז זה נקרא אצל חז"ל שהוא עושה חסד, כך אומר הלל. והחסד הזה, זה לכן אנחנו מסתובבים את זה בספירת החסד. טוב, בגבורה, אז עבדו את השם בשמחה. כל אבוידו זה קודם כל, זה בגבורה. אבוידו זה בגבורה. ועבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. אריזל אמר שכל מה שהוא הגיע לכל המדרגות שלו זה על ידי שהוא היה לו שמחה גדולה בעשיית המצוות המעשיות. הרבה, אני כותב מורן תורה אי בחלק הראשון, מדבר על העניין של עשיית המצוות בשמחה, ולעשות אותם כל כך בשמחה עד שהוא לא ירצה שכר בכלל מהמצוות כחומר בחצות צרות, אלא מה? שיהיה לו עוד מצווה כדי לשמח עוד יותר בשמחה של המצוות. ולכן כשאדם זוכה לקבל שמחה, לקיים מצוות מעשיות ולשמוח בהם, אז זה שמחה גדולה. איך עושים את הדבר הזה? הרב אומר בליקוטי מורן תורה עם ב' בחלק השני, שכשאדם הוא לוקח את התפילין, איך הוא חוטף תקיטרי דה מלכה ולשים אותם על הזרוע ועל הירד. אם נתפוס את התפילין ונתחיל לחשוב, הרי בתפילין יש כפה א' הזכרון. אדמור אדמור בשבת אומרת, וכפה ת' אומרת הגמרא, שאסור להצפיח דעתו, מן התפילין. קל וחומר מציץ. כלומר, ציץ שאין עליו אלא הזכרה אחת, כתוב היה לצחות, תמיד שלא יצליח דעתו, התפילין שיש בהם 21 הזכרות, על אחת כמה וכמה שלא יצליח דעתו. כלומר, תפילין, יש בהם שמות קודש, יש בהם 21 הזכרות ביצמון, 21 הזכרות בעב הראש, אז ברגע שאדם חושב על הדברים האלה, בפרט אם הוא זוכר ללמוד את התורות, הרבי מדבר על ציצית כמו שרבי נתן אמר בליקוטי תפילות בהקדמה. הוא אומר, אם אדם יגיד רוצה לדבר על ציצית, בסדר, אבל כרגע שיקרא תורה זין, ילמד מה זה ציצית, איך שציצית מצילה מניעוף, איך שציצית זה בחינת ארץ ישראל, איך שציצית זה בחינת אמונה, איך שציצית זה בחינת ניסים, איך שציצית תלויה כל הגאולה. אז ברגע שאדם לומד את כל הדברים האלה ורואה מה זה מעלות של ציצית, אז הוא יכול יותר לשמוח בזה שהוא זכה לקיים מצוות מעשיות. אז שוב, לקיים את המצוות מעשיות, עבדו את השם בשמחה. להגביר את השמחה על ידי העבודה שאנחנו עושים במה המצוות המעשיות. אז זה שמנו בגבורה. בתפארת, אז יש גמרא בברכות, אופן מוסד תמוד א' למטה, גמרא אומרת, איך השם הגדולה, הגבורה והתפארת, התפארת זו מפעם תורה. כלומר, התורה נמצאת בתפארת, או כמו שזוהר הקדוש אומר בן יהודה שלח, אורייתא מתפארת נפקא. אז יש את הבחינה הזאת של תורה, היא נמצאת בזעיר אנפין, פרצוף זעיר אנפין, בתפארת. ועיקר התורה זה ללמוד תורה בשמחה. כשאדם לומד תורה בשמחה, כי ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, יש את הנקודה הזאת של העניין של מתן תורה, ביום חתונתו, חתונה, שמחת ליבו, בית המקדש. קודם, התורה היא דווקא כשאדם זוכה ללמוד אותה בשמחה, התורה משמחת. קודי השם ישרים משמחי לב. יש דווקא מינה להלכה בכל הדברים האלה שמה של הלימוד תורה שיהיה דווקא בשמחה, ולכן אסור בימים מסוימים ללמוד תורה. בגלל מה? בגלל שהתורה משמחת. אסור להגיע לשמחה על ידי הלימוד תורה. זה מה שאנחנו שמים בתפארת. בנצח זה כבר חידוש. הנצח, שוב פעם, בגמרא בברכות, שם דף נוחת, כותבת הנצח זו ירושלים. אנחנו כתוב מפורש בגמרא. ועוד אומרת הגמרא, מה זה הנצח? הנצח, זה שאומרים ירושלים עיר הנצח. זה גמרא. הגמרא אומרת, הנצח זו ירושלים. עוד הגמרא אומרת שהעניין של הנקמה ברומי, זה גם כן נצח. ויהיה ניצחם על בגדי. זאת אומרת שגם הניצחון על הגויים, על אומות העולם, שילחמו ביניהם, שעשו את העבודה, והנצח של ירושלים, בוני ירושלים, השם, נתחי ישראל לכנס, זה צריך לדעת, כל אדם שעולה לירושלים, רואה גשרים, רואה בניינים, ורואה בתים, ורואה רחובות ירושלים, ושווקיה מלאים, ידע שנמצא בתהליך של הגאולה. בוני ירושלים, השם, נתחי ישראל לכנס, חצי מהפסוק כבר התקיים בנו. הרופא לשמור לב, חבש לעצב אותם, נו יאללה, זה כבר משאר הכסף הקטן, השם יתברך, אנחנו כבר עשית את הכל, תגמור לנו רק את המשהו הקטן ביותר. אז כבר ברוך השם, בוני ירושלים השם, נדחי ישראל לכנס, יש לנו התקדמות עצומה. אז ירושלים זה בנצח. אז השמחה הכי גדולה זה, אז ימלא שחוק פינו ולפני נורינה. רב אומר ולכותם מורן תורה כ"א בחלק הראשון, אז, ימלא שחוק פינו, זאת אומרת שיהיה כל כך צחוק, שנבין שכל הגלות הייתה לטובתנו. ואומר הרב, זה יבינו אפילו אומות העולם, אנחנו נצחק עליהם, שזה רק המדרגה שלהם, שהם מבינים שכל הדברים הרעים שהם עשו, זה היה רק לטובתנו. אמרתי על זה שיש גמרא בעבודה זרה דף ג' שהם אומרים, הקדוש ברוך הוא, עשינו גשרים, עשינו שווקים, הכל בשביל ישראל. חבר'ה, אתם מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אתם שקרנים, הרי הכל עשו לעצמכם. התשובה, כי זו האמת, הם הכל עשו בשביל ישראל, רק הם לא התכוונו לזה, אבל הם טוענים, למה יצא? עשינו את הכל לישראל. זה גם מה שמיישב שהגמרא אומרת, שאין הקדוש ברוך הוא בא לתרומה ונותן להם תפוקה וכו'. מי שאני רק מקצר, אבל מי שמכיר את הגמרות, זה רשר, זה ממש מתיישב יפה. אז שוב, העניין הוא שיש שמחה עצומה לעתיד לבוא. ופשוט לקחת הלוואה מהשמחה לעתיד לבוא. איך לוקחים הלוואה מהשמחה לעתיד לבוא? אז אם אני בא ואומר לך, עוד חודשיים אני נותן לך מיליון דולר. מתי תשמח? רק עוד חודשיים? כבר היום? כבר הרגע. אז רבותיי, אם יש לנו אמונה גדולה ואמיתית בדיעת המשיח, ואז אם עלי שחוק פינו, אנחנו חייבים לרקוד ולשמוח. הרי אוטוטו, הנה זה בא, משיח צדקנו. וברגע שמשיח צדקנו, כולנו נשמח. אז אם אנחנו כל כך יודעים שיש עוד מעט משיח, עוד מעט גאולה לעם ישראל, עוד מעט בית המקדש, עוד מעט כהנים בעבודתם, מביאים בדוכנם, ישראל במעמדם, איזה טוב יהיה, כזה תענוג. אני כבר שמח עכשיו, כמו שאני אומר, אני מבטיח לך, ואתה מאמין לי, שעוד חודשיים תקבל מיליון דולר, אתה כבר רוקד מהיום, נכון? אז אם כן, גם אנחנו. אז הדרך היא פשוט להעלות את זיכרון הגאולה העתידה, לקרוא מדרוש וזוהר על הגאולה העתידה, ולחיות גאולה, כמו שאומרים. ועל ידי שזה, שאדם חי גאולה, הוא פשוט מגיע לשמחה. אז זה הנקודה של מה שאמרנו בנצח. אז זו דרך השביעית, נעשה חזרה קצרה, כדי שלא נשכח, אמרנו הראשון, זה בכתר, העניין של שבס קוידש, אז תענג על השם, שהעונג מביא את השמחה, עם כל הטיפולים, תכלס, זה מה יעשה, העונג מביא שמחה, וקצת לבטל את הגיימה שלנו, להוריד קצת האף, ועל ידי זה גם כן בזאת השם, בחיית כף וריקודי, כמו שאיך שבאנו פה, מכינו כפיים ורקדנו, זה ככה צריך, ככה באים, באים, לא מתיישבים, כבדים, ישר אוכל, קרוקנים, חיית כף וריקודי, ואחר כך לעשות קצת שובה, לעשות את התשובה בשמחה, ואמרנו שזה ממש קל היום בדור שלנו לעשות תשובה בשמחה ומאהבה, כי אנחנו לא פחדנים ולא פחדים מכלום, ולאכול קצת בשר ולשתות קצת יין, למה לא? ואם זאת השם בשמחו, פילין, ציציס, אתרוג, מצס, קריאת המגילה, מצוות רבון נוען, מה שלא יהיה, ככה למצוא את השמחה במצוות, וללמוד תורה בשמחה. ופה, ללמוד תורה בשמחה, אולי אני אשלים איזה נקודה, יש מה בעבודה לדברה בסיסית. אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ. כולם מכירים, רבי היה מלמד, מה רבי היה מלמד? כולם חושבים, בטח היה מלמד ספר יצירה. לא, רבי היה מלמד תנך. כך כתוב פרס בגברה. אני תשאל, מה רבי היה מלמד? היה מלמד תנך. זה הספר שהיה שם. היה יושב ומלמד את התנך. ובאו סליק ספר, גמרו ספר, הגמרא לא מגלנו איזה ספר, מאוד היה מעניין אותי איזה ספר הם גמרו, לא כתוב. טוב? אחרי שגמרו את הספר, יש ויכוח, יש שתי תלמידים שמתווכחים. אחד קוראים לו רבי שמעון בר רבי, ואחד לוי. ורבי שמעון בר רבי אומר, אני רוצה מה? ללמוד תהילים. טוב, רוצה ללמוד תהילים, רוצים ללמוד בעיון תהילים, כן? לא לקרוא תהילים, ללמוד תהילים. ולוי רוצה ללמוד ספר משלי. אקפי רבי שמעון בר רבי ללוי, מה אתה רוצה? הבן תמיד ינצח. אז הבן ככה יסתבר עם אבא, מה לומדים? תהילים, לא לומדים משלי. טוב, אשרי האיש, אשר לא הלך, עצב רשעים, דרך אתה יברא לי מסביר, דרשות, לא יודע, אחרי יומיים, אחרי שבוע, הגיע לפסוק השני. כי אם בתורת השם חפצו, ותורתו יגיע יומם ולילה. מה מסביר רבי, מה זה כי אם בתורת השם חפצו? אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. אז לוי מצביע, אפשר שאלה? כנראה לא היה עשרות זאת שאלות. אפשר לשתום שאלה? טוב, זה כן. רבי, נתת לנו רשות לעמוד. למה? אין אדם לומד תורה, אלא מקום שליבו חפץ. אני בכלל לא רוצה מודיעין. אני רוצה מודיעין. איי, חשבתי שאחרי שבוע שרבי מסביר, כאלה דרשות על הבשר, יש לו, לא הצליח לשרות את הדעת של לוי. אני רוצה מודיעין. טוב. מה לעשות? נתת לנו רשות לעזוב. אז זה יהיה זב, לעזוב את הישיבה. למה אין אדם לומד תורה אלא במקום שלו חופץ? כי התורה היא משמחת. אם אתה לומד עכשיו, אתה רוצה כרגע ללמוד עבומס ולומד כסובס, וזה לא מעניין אותך עכשיו כתובות. אני בראש רוצה ללמוד עבומות. אז אתה לא תצטרך להגיע לשמחה בלימוד. אין אדם לומד תורה אלא במקום שלו חופץ, זה לא מתקפיה. זה פירושו של דבר שאני עכשיו, זה מה שאני רוצה ללמוד, אני רוצה ללמוד עכשיו תורה בלכותי מורה, אני אשגע אותי, זה מה שאני רוצה, אני ליהנות עכשיו, צריך ליהנות מהלימוד. בסדר, אדם צריך להיות סדר יום בלי ריבוי אור, אבל צריך ללמוד מה שאתה חפץ. הנה, גם היום זה דבר שנתפתח. כל העניינים שלי בו חופץ, פעם היה כזה דבר, איזה לי בו חופץ, אין כזה דבר, אבל היום בו השם הבינו שיש איזה מושג שלי בו חופץ. אז זה ללמוד תורה מתוך שמחה. ובנצח, כמו שאמרנו, עיר הנצח, ירושלים, להעלות כל הזמן את הזיכרון של הגאולה העתידה, וללוות שמחה. אז עם מה לשחוק פינו, זה לא רק איזה פסוק, זה ממש למעשה, להתחיל להבין שיש כזאת שמחה עצומה עתידה, ומתוך השמחה הזאת אני רוצה לשמוח. עוד, עוד זה נתחיל את ההתבודדות. מה זה ההתבודדות, איך היא מתחילה? איך?
שאלה על השיחה, על הכתר, על העונג, זה רק בשבת, נכון? מה שאהב דיבר?
עונג שבת, אני יודע, כתוב בפסוק.
עונג עכשיו משמח.
כן, אבל עונג זה כתוב על תתענג על השם, לדבר על זה, ועל שבת, וקראת על השבת, עונג. אז שבס קוידס זה עונג, מועדים זה עוד סיפור, אבל שבס זה עונג, הוא אמר שמחה, שמחה.
אבל מה תכלת רואים שהעונג משמח?
כן, כן, ברור, שכה התורה אומר ביום שמחה בכם.
גם ביום חול. אישית
העונג משמח. ברוך השם, אבל אנחנו מדברים על עונג שבת. אז שוב, אנחנו נמצאים בעוד. אז עוד, דה לומר תודה, זה גם כן ראשי תיבות של הרב גינזבורג אומר למד, ראשי תיבות דה לומר תודה. אז דלת, אז דה לומר תודה. באמת התבודדות נכונה היא צריכה להתחיל בהודיה. אדם באמת רוצה שההתבודדות תזרום, יש פשעה, נכון? אתה לא רוצה להתקע. אז איך אתה מתחיל? אתה מתחיל להכניס את עצמך למוחין בגדות של שמחה. כי שוב, אם אדם עכשיו חש וחלילה קצת עצוב, ובתוך העצבות שלו הוא בא להתבודד, אז יכול להיות שזה מההתבודדויות שרבנו אומר שהן לא טובות, כמו שרבנו אומר בספר המידות, שזה יש התבודדות רעה, שאדם רק בלמה ובטענות, וכל ההתבודדות כולה הרס אותו וגם כלפי מעלה. אבל אם אתה מתחיל את ההתבודדות בתודה, ולעשות את ההתבודדות בתורה זה הרבה למצוא נקודות טובות. לעשות רשפי בית. על, קודם כל על עצמי. האדם צריך לדעת את עצמו לקו זכות, הנקודות הטובות שלי, ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שזכית היום ללמוד תורה, זכית היום להתפלל, זכיתי להיות עם החברים, זכיתי, וזכית אותי והכל. מועדי אני, המילה הראשונה ביום זה הודיה שאדם אומר בבוקר. וגם כן, מי שנשוי, מי שלא נשוי, להגיד תודה הרבה על זה שאדם זכה לאשתה טובה. וזה גם המפתח לשלום בית. שאדם יודע להכיר את הנקודות הטובות באשתו. אם רבנו אומר שעל ידי שאדם יתבונן עוד מעט ואין ראשה, יתבוננת על מקומו ואיננו, הרי שאתה יודעת, מה זה ועוד מעט ואין ראשה? ברגע שאתה מוצא הנקודות טובות באור שהדליקו, אז הנקודה הזאת, שאתה מוצא נקודות טובות בחבר, אתה מכריע אותו לקו זכות. מה הפשט הפשוט בתורה הזאת שאני מכריע אותו לקו זכות? ועושה שדבר רבי נתן הקדוש מסביר ככה. הרי מה קורה? יש מוזניים. אנחנו כשהיינו ילדים, אז היה במקולת מוזניים, היו שמים משקולות בצד אחד, ועגבניות בצד השני, אני ראיתי את זה, ככה היינו עושים. אז יש משקולת, זה המוזניים, כל החיים הם מוזניים. עכשיו, במוזניים יש בכל בן אדם דברים טובים ודברים לא טובים. רק מה השאלה? השאלה איך אתה מתייחס לדברים. לפעמים מצווה אחת יכולה להיות שוקלת עשר טון, וכל העבירות כולם הן יהיו נוצות לעומתה, ואז אפילו שיש מצווה אחת. היא מכריעה. כשרבנו בא ואומר לעשות רש ריבט, פרושות של דבר, לא לבוא ולקחת את הבן אדם שהוא לא בסדר, הוא נוסע בשבת ולא להגיד, לא, הוא נוסע בשבת בטח, הוא הולך לוקח את אשתו לבית חולים ללדת. אתה שקרן. וכמו שרבנו אומר בספר המידות ריש, בהרחקת הרשעים, שמי שדן לזכות את הרשע, אז הוא גם רשע בעצמו. כמו שרבנו מביא מהגמרא. אז זאת אומרת, איפה הרש ריבט? אם אני דן לזכות את הרשע, אז אני גם בעצמי רשע. תשובה ככה. אם יש פה מעשה רשע, ואתה בא ומצביק את המעשה רשע, אז אתה רשע כמור פסוק חבילה. אבל אם אני אומר, הוא רשע, הוא לא בסדר, פלוני הוא לא בסדר. אבל אני לא מדבר על הלא בסדר שלו, זה לא מעניין אותי. יש לו דבר אחד טוב, הוא עושה חסד, הוא מעביר אישה זקנה בכביש, כמו שאוהבים לומר. הוא, יש לו איזה נקודות טוב, ואני לוקח ומגדיל אותם. אז ברגע שאתה מגדיל אותם, אז אתה עושה ונותן, תשמעו טוב מה שאומר רבי נתן, אתה נותן יותר משקל למצווה. וברגע שאתה נותן עוד יותר משקל ועוד יותר משקל למצווה, היא מגיעה בסוף לאיזו שושה שהיא תהיה כל כך כבדה, עד שאתה מכריע אותו לקו זכות. כי המשקל של המוזניים זה לא מספרי, אלא המשקל של המוזניים זה משקלי. ויש מצווה שיכולה להכריע 100 עוונות, כן? ואיך היא תקבע הגודל של המצווה? זה על ידי שאתה דן או את עצמך לקו זכות או את חברך. זה הפשט לדון לקו זכות. שוב, מבינים בכלל בקשר? מה זה לדון לקו זכות? מה שייך למצוא נקודה טובה לקו זכות? זה בכלל שתי דברים שלא מתקשרים אחד לשני. אלא הפירוש הוא ככה. ברגע שאתה מוצא נקודה טובה ושם אותה על הקו זכות ומגדיל אותה ומגדיל אותה ומגדיל אותה, אתה מכריע אותו לקו זכות. זה דבר יקר, להבין נכון, תראה שתי בו. אז ממנת שאתה באשתך, אתה אדם נשוי, איך היה צוחק כמו הראש, אומר יש לי שתי רשימות, אבל בשתיהם כתובים את אותם אנשים. לפני שהם התחתנו הם כתובים ברשימה שמחפשי שידור, אחרי שהם התחתנו הם כתובים ברשימה של שלום בית, אבל זה אותם רשימות של האנשים, רק אמרו בחתונה, שמו את הבת, אמרו ברשימה לרשימה. גם הוא אמר, מה אני אעשה? הוא רושם את השמות. אז כדי שלא נהיה מהשטותיים האלה, ובאמת אדם ברוך השם, הרי מסת האישה, קרילת החלומות שלו, לא סתם התארסת והתחתנת איתה, איפה יונתן לא נמצא. אז אדם נכון לזה באמת מחפש, איך הוא אומר, מצא. אז למה שבועיים או חודש או שנה או שנתיים אחרי חתונה פתאום השם מרחם? כי אתה לא מוצא בה את הנקודות טובות. תחפש את הנקודות טובות, ואין אישה שאין בה נקודות טובות. תכריע אותה לקו זכות, ואתה תעשה את זה בהתבודדות. לשבוך התודעה שתתת לאישה טובה כל כך. שהיא מאוד מקפידה שהבית יהיה מסודר. לפעמים זה לא מסתדר איתי, אבל זה טובה. אי אפשר להגיד, אתה יודע מה זה לבוא לבית שזה ג'ונגל. ימצא, כל אחד ימצא, ואם לא זו הנקודה הטובה שלה, זו הנקודה שלה. הרי באמת יש גמרא מאוד מעניינת, יש גמרא ביבמות, שמחגים על המודל לפמטה. הגמרא מספרת הרבחיה. הרבחיה הלך עם רב. טוב, הולכים בשוק, פתאום רואה איזה תפוח יפה רבחיה. התנא, רבחיה, רבחיה, רבו של רב, מוצא את התפוח. או, זה בשביל אשתי. לוקח איזה משהו, עוטף אותו, שם אותו. טוב, בסדר. הולכים עוד איזה 10 מטר, הוא מוצא איזה משהו, איזה דבר יפה. או, זה בשביל אשתי, קונה. אמר לו, רב, רב, לרבחיה, רבחיה. אבל לא מצערת, אישה שלך מצערת אותך, היא לא אישה טובה, כולם יודעים, אני נמצא אצלכם הרבה בבית, אני רואה שהיא לא בסדר. אומר לו רבי חייא, דיינו שמצילות אותנו מן החטא, מגדלות בנינו לתורה. הבחיה לא משאה באשתו שום נקודה, רק שתיים. היא לא מנקה, היא לא בסדר, היא מה שאתה רק רוצה לא בסדר. אבל שתי נקודות טובות מצאתי, ודיין. מפה לומדים מרבי חייא, איך הוא עשה? ריש פיידת על אשתו. ולכן, הדיינו הזה גורם שמה? שהנה, הולך בשוק וכל דבר, הולך ומחפש וקונה לה, והכל. אז נלמד מהרבי חייא את הנקודה הזאת, לעשות ריש פיידת על נשותינו, ואדם יכול בהתבודדות, להמצוא הרבה נקודות טובות באשתו, ולהגיד הרבה תודה על הקדוש ברוך הוא שזכיתי בכזאת אישה, ולעשות מזה הרבה תודה, וגם על עצמו, וגם על הילדים, שלפעמים טובים, ולפעמים קצת פחות, ולמצוא גם בהם את הנקודות, או על ההורים, כל אחד באיזה מצב שנמצא. ולהגיד תודה על זה שברוך השם יש לו פרנסה, ושיש לו בית, ושיש לו בגד לבוש, ולאכול, ולחזור על הדברים האלה, ולפתח, כמו שאומר רבי, העיקר זה המליץ. להגיד בתורת מליצה, להגיד את הדברים בצורה יפה, בצורה חזקה. וזה דע לומר תודה, לדעת איך לומר תודה. ואדם שבאמת מבסס את ההתבודדות שלו, לפחות את ההתחלה שעל תודה, הוא מגיע לכזאת שמחה, רבותיי, מרגישים את זה. איזה שמחה, כמה פעמים אנחנו קמים באמצע ורוקדים. טוב, מה אני אדם כבד, טוב אני רוקד. כי ברגע שאתה ממש מקבל את הרוח של הצדיק, על ידי ההתבודדות שאתה מקיים את ההצעה של הצדיק, זה התקשרות, אתה מרגיש שמחה עצומה על ידי אמירת תודה. אז שוב, בהוד זה עניין של תודה, אז אדם שזוכה לומר תודה כמו שצריך, הוא מגיע לשמחה. אז זה אנחנו שמים בהוד. אחרי ההוד מגיעים ליסוד, אז היסוד זה שמחת חתן וקלה. יסיס עלייך אלוהיך, תמסוס חתן על קלה. זאת אומרת, העיקר השמחה שכמה פעמים בתנ"ך, זה עניין של כל סיום וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. זה השמחה. יש הרבה שמחות בעם ישראל, ברוך השם, יש ברית, יש פיליון, יש בר מצווה, יש חלקה, יש מה שאתה רק רוצה. אבל אף שמחה לא תשווה לשמחה של חתונה. אף שמחה. כי באמת עיקר השמחה של חתן וקלה. מספר רבי נתן, רבי נתן יום אחד, פתאום הגיע לאיזה חתונה של איזה בדודה הראשונה, השנייה, לא יודע, לא כתוב, הגיע לחתונה, כולם שפשפו עיניים, רב נוסן, כל שנייה חשובה אצלך, רב נוסן שנפטר, אמר, לא היה לי השבעת הקולמוס, כמו שהיה לשע, אבל באמת נפצלתי את הזמן. רב נוסן היה מוכר כאדם שכל שנייה חשובה, נעשה מהעירה לעירה עם סוצים ועגלות בשביל לבוא לאיזה חתונה, מה קרה? מהם פשוט חיפשתי קצת שמחה, ולא כמו היום שאתה שם טייפ וישר או איזה מכשיר, יש לך שמחה. אתה לא צריך לצלח, צריך להגיע למקום שיש כלי זמר, שיש חתונה. אז באתי כדי לשמוח. אז בעיקר העניין, אם אתה לא רגיל ללכת לחתונות, והדר תרשה לעצמך ללכת יותר, ולשמוח בשמחת חתן וקלה, כי זה מביא בשמחה גם לך, וגם שתשמח את החתן והקלה. המלכות, המלכות זה דוד המלך, ותחנה דמלכה, יש זוהר, זוהר אומר בפרשת משפטים דף ק"ז, שדוד המלך, אפילו שהוא בצער, אפילו הוא לא עוזב את השיטה שלו. מה קרה? דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא בכונני נא ונשאני נא. למה הוא אמר לו בכונני נא? אומר דוד המלך, אני מתפלל, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, למה לא כתוב גם אלוקי דוד? הרי אני רגל רביעי במרכבה, נכון? אז מה קראת? לא כותב ב-18, למה לא כתוב? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? אותם ניסיתי, ניסיתי את אברהם אבינו, ניסיתי את יצחק, יעקב, אותך לא ניסיתי, אז איך אני יכול לכתוב אלוקי דוד? לא עשיתי לך שום ניסיון. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לו דוד, בכונני, ננסני, תנסה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא כדאי דוד, אתה לא תצליח. אומר לו דוד, כך כתוב הזוהר. אומר לו דוד המלך, אף על פי כן, אני כן אצליח. טוב, בסוף, דק על נדק, שכן היה איזה פגם, כמו שאומרת הגמרא בכתובות דף ב', או כמו שגמרא בשבת מ"ו, שכל אומר דוד חטא, טוב, למה יצא, היה איזה משהו לא בסדר בסיפור, רק לדבר אוריה חיתי, משהו לא יהיה. אז איך דוד אומר הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, אני לא יכולתי לשבור לך את המילה. אם לא, אני רבי מצידי, יכלתי לעמוד בניסיון. אבל מה יהיה קורה, אומר הזוהר? היה קורה שאני הייתי צודק, שאני אמרתי לך שאני יכול לעמוד בניסיון, ואתה אמרת לי שאני לא יכול לעמוד בניסיון. לכן לא עמדתי בניסיון. אז זה אומר שאפילו מתוך צערו, הוא לא שכח את הדרך של הבדיחותה. אז דוד זה מסירה של הבדיחותה. ויש את העניין של מה? של הבדיחותה. אומרים על הבעל שם טוב הקדוש, שפעם אחת הוא אמר וורט, וחייכו בעולם האצילות. גם כן, לפעמים אפשר. איזה זמן, נספר עוד סיפור קטן. אחוי זה מלובלין. אחוי זה, מה יותר טוב מאחוי זה? אחוי זה. אז אחוי זה היה לו חסידים. הנוכסידים צריכים להגיע לחויזה. זה כל הנוכסידים, היה להם כל חבר'ה, שהיה להם את הזמן, מתי לבוא לחויזה, לאיזה שבס קודש שבאים לחויזה. אז פעם היו שתי חסידים שבאו מזה עירה רחוקה, והיה להם נגיד איזה שבת, שזו השבת שהם באים, מגיעים לחויזה. סתר ודרך נגמר להם הכסף, קצת התבלבלו שם באוקראינה המושלגת, ואין להם כלום. אז מה לעשות עכשיו? אז אמר אחד לשני, תשמע, אתה בעצמך, אתה, החבר שלו, היה ככה קצת סבלמן, עם זקן כמו שצריך, היה נראה אדמור, הגיטריד. אמר לו, אין בעיה, בוא נעשה שאתה אדמור, ואני המשבק, משם שלך, ונגיד שהגיע אדמור לעיר. הם יודעים את העבודה, הם טובים, יודעים את העבודה. אז נכנסו לעירה הראשונה כבר די קרוב לעיר של החויזל, ניל, ונכנסו לשמה, ועשו רעש, הגיע אדמור רצום, אדמור גדול, והוא עם הבגילי שבס שלו, והכל והכל, וכולם, יש לנו להם אכסניה, ונתנו להם לכבוד, והתחילו אותם, וישקו אותם, ונתנו להם גם פדיינס, וברוך השם, היה להם מספיק כדי להגיע לחויזל. לפני שהם נפרדים מאותו בעל בית, מאותו הבעל הבית הזה, אז הוא אומר לו, יש לי בעיה. אני כבר נשוי 16-17 שנים, לא יודע כמה, אין ילדים שם ישמו, שהאדמור ייתן לו ברוכת. אז זה יהודי, אחרי שאכל, שתה והכל, ברך אותו באמת מכל הלב, ייתן לו ברכה, האדמור המזויף, ייתן לו ברכה, סתם, פעם ברכה. והגיעו לחויזה, החויזה שותק, חזרו. שנה הבאה, עוד פעם מגיע אותה שבת, ומגיעים. אז הם אומרים אחד לשני, אנחנו לא עוברים דרך אותה הילה, אלה יתפסו אותנו, ירחו אותנו, הנה הברוכר, כן, היא לא התקיימה מסתובת. אז מה יהיה? הגיעו לחויזה, מגיעים לחויזה, ברית. מסתכלים, מי הבעל ברית? הבעל ברית זה אותו מיודענו, איזה שברך אותו. אז אותו חסר, אמרו לחויזה, סתר לחויזה מה קרה? שנה שעברה, כשבאנו אליך, נתקענו בדרך, ואת כל הסיפור כולו, וברחנו אותו, והנה הברוכר התקיימה. אומר לך, אוי, זה נכון, אתה צודק, זה בדיוק מה שקרה, ואני אגיד לך יותר, היהודי הזה כבר מגיע 16 שנים אליי, וכל שנה אני מנסה לברך אותו, ומברך אותו, ושום דבר, בחוץ שום מתקרות, שום דבר לא עובר את המחיצת ברזל שיש על היהודי הזה. אבל אתם, כשהתנהגתם כרבה ואדמור, ועשיתם את כל ההצגה, ובאת ונתת אז את הברכה, ואיך שנתת את הברכה, הצחקתם את כל הפמליה של מעלה, וכשהם צחקו, נשברה המחיצה, והכל הסתדר. אז אבותיי, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתוך מילה דבדיחות, אם זה משהו מיוחד, מה זה מיוחד? לא כל כך, אבל זה גם משהו גדול. רב אומר, כותב מורן תורה ממחד בחלק השני, שכנראה שאין דרך להגיע לעבודת השם, רק על ידי מילה דשטותא. אני אולי אעשה קצת פרסומת, אבל שבדרך ראיתי שהצדיק שלקח אותי לא ידע שיש לי ספר אותי אור. אתם יודעים? אותי אור על הליקוטי מורן, הביור על הליקוטי מורן. אז אתה יודע. כל פנים, שמה, ברוך השם, כתבנו ביור על כל הליקוטי מורן, ולפאר כל תורה ולהביא את כל המקורות ואת כל הידיעות, כל מה ששייך לכל תורה, כך גם מה ששייך מהריזה, וכל הדברים כולם. אז שמה, בעניין הזה של תרם מלכת, הרחנו להסביר את כל המקורות, את כל הנושא הזה של עניין של מילתא דשטותא, שזה כן יש בברסלב. אומנם, כמו שהרבי הקדוש אמר, תשמעו בדיחה, קודם כל צריך להיזהר ש... להיזהר שזה תהיה בדיחה קשרה, לא חס חס וחלילה משהו שנוגע או מזכיר נושא של מילה לא טובה, ניבול פה, חס וחלילה, זה זהירות ראשונה בבדיחה. דבר שני, לא לעשות בדיחות על מישהו אחר, שלא יהיה מזכר את זה, כלום חברו ולא חס וחלילה. דבר שלישי שהרבי אומר שלא תכוון לכבוד עצמך. הרי בסיים, ועכשיו אתם יכולים לומר בדיחות. כמה כבר נסתר. על כל פנים, העניין של מילתא דשטותא, רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות, בתפילת אפיים, הלכות ד' אותי, אומר רבי נתן, שלמה דווקא צריך מילתא דשטותא? בגלל שהשכינה בגלות. וכדי להוציא אותה מהגלות, אתה צריך להגיע לגלות. מילתא דשטותא זה גלות. זה לא דבר, לא דברי תורה, זה לא דברים טובים. אבל מה לעשות? אתה רוצה לרדת למקום של השכינה, אז אתה יורד לבית צורים דילה, למקום הנמוך למטה, וזה המילתא דשטותא. ולכן על ידי שיורדים למקום הזה של מילתא דשטותא, ושם שמחה, אתה יכול ממש להוציא ולגאול את השכינה. אז ברוך השם אמרנו עשרה דרכים.
זה לא יותר שמח?
כן. תלוי איפה שאתה נמצא. יפה, איפה שאתה נמצא. אותה תרופה מועילה להיות יותר שמח, אותה תרופה מועילה גם להוציא מעצות. שתי מכונים. אז שוב, אז מה עשרה דרכים? כבר אתם כבר כולכם יודעים, אני אשלם אתכם קצת. אז הדרך הראשונה זה עונג, עונג שבס, שבס עונג, קראת על השבת עונג, והדרך השנייה זה להוריד קצת האף, להיות עין, החוכמה ועין תימוסה, והדרך השלישית תשובה מאהבה, בינה, קצת לעשות שוב לב, עד שתהיה משמחה, והדרך הרביעית בחסד, לאכול בשר, לשתות יין, עבדות השם בשמחו בגבורה, שבעזרת השם לעשות מצוות בשמחה, וללמוד תורה בשמחה, ולזכור את הגאולה, עתידה בנצח, הנצח זה ירושלים, ולהגיד תודה ב... עוד, ולזכות לשמחת חתם וקלה ויסוד, ובילתא דשדותא הבדיחות, ומלכות, לא כבר אפשר לעשות מזה שיר. אז זה עשרה דרכים, ברוך השם. טוב, עכשיו הכדור אצלכם. כמה זמן זה לקח לנו, מישהו יודע?
יש לסתכל
בו... עכשיו הרבע.
עכשיו ההסתרה.
עכשיו בורניש תדגש על מידת הנצח, בעיקר כאילו להסתכל על הגאולה העתידית.
יכול להיות דווקא, כן, לפי האריזל עם פורים וחנוכה, נצח ועוד.
אם אתה מלווים צריך לפרוע.
איך?
אם מלווים צריך לפרוע.
לבוא עליי ואני פורע. בואו נשאיר איזה שיר. איפה הגיטרה? מפרים פה למישהו?
אני לא יודע
מה זה.
Yeah, 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 ye